מה הכוונה שאנחנו אומרים ביאת המשיח והגאולה? אתם יודעים מה זה אומר? אם יבוא הגאולה בדורנו, לא ניתם טעם איתה, אתם קולטים? אתם יודעים מה זה אומר שאם יבוא משיח בדורנו, לא ניתם את הדברים האלו? אתם יודעים כמה צריך לצפות לגאולה? אם היו העולם רוצים, יודעים מה זה משיח וגאולה? היו רוצים את זה יותר מהכל.
אבל אחרי שמשיח יבוא עולם כמנהגו נוהג,
אבל לרגע אחד זה כמו שינה. זה נים ולא נים. זה כאילו כמו שינה שאדם... כן, אבל זה יהיה כאילו כמו סוג של שינה. זה לא יהיה סוג שהעולם חווים היום, שיש לוויות וצער ומיטה. זה יהיה כאילו שלרגע אחד חזרו וקמים, אז זה כאילו זה לא נקרא מיטה. זה לא נקרא מיטה.
עולם כמנהגו נוהג.
עולם כמנהגו נוהג, זה הכוונה, שהאדם ילך על הרגליים ולא על הידיים. זה הכוונה, עולם כמנהגו נוהג.
אנשים עדיין ימותו.
אנשים ימותו, יחיו 500 שנה, 600 שנה. יש מחלוקת בבלי ירושלמי זוהר ותוספתא, איך יבוא משיח או לא יבוא משיח, באיזה דרך. האם בדרך כזאת, בדרך כזאת, כמה דרכים, כמה נתיבים, הכל תלוי לפי מה הקדוש ברוך הוא מחליט. האם יהיו שתי משיחים, האם יהיו שלוש משיחים, האם יהיה משיח אחד. יכול להיות בחינה של משיח בן דוד, משיח בן יוסף, שתי אנשים שונים. יכול להיות משיח בן יוסף, משיח בן דוד בנשמה אחת. יכול להיות משיח בן דוד, משיח בן יוסף, משיח אמצעי, שלושה שמפוזרים. אליהו הנביא, משה רבנו, זה דברים מאוד עמוקים, קשה לפרש אותם, מתישהו תרצו את זה שבת שאני פה. תנסו שנדבר על זה, וזה ארוך, זה שיעור שלם לעשות את זה, זה ייקח המון זמן.
הרב, האם חרדות או דברים נפשיים אחרים שבן אדם מקבל, זה איסורים בעולם הזה שבן אדם צריך...
זה מחפר, וצריך להתייחס על זה מבחינת ההלכה. חרדה, שיש לאדם חרדה מבחינה הלכתית, אפילו בכיפור מתחשבים בו. חרדה, זה לא דבר שהוא בטל. אין דבר כזה, אדם שכאילו אומר טוב, הוא חרד, הוא משוגע. כל מי שיש לו חרדות, מבחינה נפשית, אפילו אפשר להתיר לו עירוי ביום כיפור. עירוי נוזלים, לתת לו לשכב במיטה, אתה צריך עירוי נוזלים, מותר לך. שכב, זה מחפר לו, כן. אשרי אדם מפחד תמיד. אין דבר, אי אפשר לזלזל בהלכה ובתורה, אין דבר שהתורה לא מתייחסת אליו, ואי אפשר לזלזל במצב נפשי של בן אדם. יש אנשים שהם נכנסים ללחץ והם מזיעים. אתה רואה בן אדם מזיע, מישהו נכנס לחדר סגור. הוא נכנס להתקף שהוא מפחד, מתקף פסיכוטי. יש לו חרדה ממשהו, אתה יכול להגיד לו זה סתם, אתה יכול להגיד לו זה שטות, אתה יכול להגיד לו מה יש בזה. מבחינת ההלכה, יש לו דין של חולה. וההלכה יכולה להתיר לו במקרים מסוימים, הרבה דברים שאי אפשר, זה לא עכשיו, לא דן את זה בפרסיה, כי אחרי כל אחד יגיד אני מסכן, אבל אפשר לדון את אותו אדם, לשמוע את המקרה שלו, אפשר לדעת לפי ההלכה, אפילו ביום כיפור, מה מותר לו ומה אסור לו. יכול להיות שיהיה לו מקרה, שיהיה לו הקלה מסוימת לדברים מסוימים. יכול להיות שלא, שבן אדם שהוא נכנ... יש אנשים שיש להם חרדה לאכול. פוחד שהוא יאכל, הוא יחנק. ויש הפוך, בן אדם שחס לחרדה שאם הוא לא אוכל, הוא מת למות. זהו, הוא מרגיש שהוא מת למות. הוא מת למות, זהו, הוא מרגיש שהוא מת. אתה מבין? עכשיו, בוא תסביר עכשיו לבן אדם. חרדה, יש לה סוג של חולי שמחפר על האדם, והוא התמודדות לאדם, וצריך להתייחס אליה, ובהלכה מתייחסים לזה. עכשיו זה משקל.
הרב, אני לפני שנה הייתי במצב נפשי מאוד מאוד נמוך, והיה לי חרדות מאוד קשות, ואני לא אשכח שהרב בירך אותי, ואז זה פשוט נעלם לי כאילו כמה ימים לאחר מכן. נכנסתי גם לישיבה, והרבה שמחה נכנס לחיים שלי. רציתי להגיד לרב תודה על זה.
הודו לאדוני כי טוב! הודו לאדוני כי טוב! שמחה, גם לשמוע דברים טובים זה שמחה. עכשיו רגע, אני חוזר אליכם. עכשיו אחרי החודש, תבין, הקדוש ברוך הוא, מה קורה לנשמה? הנשמה עולה למעלה. עכשיו הנשמה רוצה להשמיד ראיות. הרי מי מקטרג על הנשמה?
הגוף.
כל זמן שהגוף קיים, יש ראיה שמישהו עשה את כל הדברים האלה. יש רשימה, תראה, לא אני עשה את זה, את זה, את זה, את זה. ואז הנשמה בשמיים אומרת, שמה, אני לא עשיתי, אני לא יודעת מה... הוא אומר, הנה הוא עשה, מי עשה? הנה אפילו הרובן הזה ששוכב שם. ואז הנשמה רוצה שהגוף לא יתקיים, שהוא לא יקיים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? חסד, והגוף מתקלה. זה חסד של הקדוש ברוך הוא שעושה את זה. פעם בזמן חכמים עליהם את הגלוסקמאות האלו, שהיו שמים אותם את המתים, ואחרי זה היו הולכים ומפנים. זה פתרון לקבורה גם. אבל תבין שכאילו, איך זה היה פעם? כאילו, היה בזה סוג של חסד, שהיו משתמשים בזה בשביל שזה ימהר את, ה... ריקבון של ה... הם עורכים כזה כמו סיד במשנה, באוהלות.
יש אנשים שמצווים שישרפו את הגופה שלהם.
אוי ואבוי, זה עכשיו היה לי מקרה שבוע שעבר בהולנד, שפנו אליי, מקרה כזה, וברוך השם, הצלחתי לשכנע שלא ישרפו. הודו לאדוני כי טוב?
כאילו
לא שרפו בסוף.
רב, יש צדיקים אבל שרואים שכן הגוף שלהם, שיש עליהם עצמות.
מה, את הסיפור עם מרן החידה שהביאו אותו? לא, זה סיפור לרגע אחד. עולם כמנהגו נוהג, מראים לך עכשיו ברגע אחד שהוא נהיה עצמות. אבל אחרי זה, מאיפה אתה יודע מה היה לפני? לא ראית.
מה שכתוב עצמות יוסף, זה לא...
עצמות יוסף, התורה לא תדבר בלשון הוואי. מה אתה עכשיו רוצה שמישהו יקרא את התורה, יגיד מה זה? ויקחו בני ישראל את גופו ובשרו של יוסף, אשר לא נרקב, ויביאו אותו. מה יגידו? יבוא בן אדם פילוסוף. יגיד, רגע, זה משהו לא מסתדר. איך יוסף היה פה, נשאר בשרו? ואז יגיד, יתחיל להטמיע ויגיד קושיות על התורה. אותו דבר מאלוהים ברא בראשית, שהם שינו לתלמי המר, שהכניס את כל החכמים בחדר אחד, והם פרשו בשם נתן בלב כולם לרשום את הלשון הזאת. למה לא רשמו בראשית ברא אלוהים, יגידו לו? התורה גם ניתנה מלכתחילה בלשון כזאת, שהיא לא מזברת גוזמאות ודברים כאלה. אבל יוסף היה שלם.
יוסף ביקר שיצפו את יעקב בכל מיני משרות בשביל לשמור על...
בגלל הקדוש ברוך הוא לא אהב את זה. תחניתה, יוסף הצדיק ידע תחניתה של מצרים, והיו משתמשים בחניתה פעם. איך היו עושים חניתה? היו עושים את זה עם פקרות של הפרסמון, היו פותחים את הבטן, מנקים אותה, והיו קוברים שם בתוך הבטן פקרות של הפרסמון, של שמן הפרסמון. היום אין לנו את הפרסמון הזה. לברכות בדף מ"ג עמוד ב', הגמרא מספרת שהוא מברכים הנותן בורא שמן ערב, זה נתקן על שמן הפרסמון. היום אין לנו את השמן הפרסמון הזה. יש כל מיני מקומות שאומרים, אבל אנשי ירושלים, אנשי יריחו, קיללו את מי שיגלה את מקומו של הפרסמון, כי מלאכים היו באים ולוקחים את השמן הזה בשביל הממלכות שלהם. והשמן הפרסמון הזה היה מאוד מאוד יקר. יריחו נקראת יריחו מפעם עד היום משום הריח שהיה גודל שם הפרסמון. זה השם למילה יריחו. למה נקראת העיר יריחו, יריחו? אם היא קדמה דנה, עוד מבריאת העולם, בעיר יריחו גדל שם הפרסמון, אתם מבינים? לא, מי אז? מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ידע שעתיד להיות, הוא כבר גנז את הפרסמון הזה. הפרסמון הוא משהו גנוז וגבוה מאוד. אם אישה הייתה מורחת פניה בשמן הפרסמון, לא הייתה מזקינה לעולם, שמעתם? אישה הייתה מורחת פניה פעם אחת בשמן הפרסמון, לא הייתה מזקינה לעולם. איפה תמצא לי כזה קרם היום? לא קיים דבר כזה.
זה היה מגיע מעץ?
זה... היו מוצאים את זה מפקעות. זה היה מגיע מסוג של... זה היה כמו פקעות כאלה, כמו עיגולים, כמו פקעות כאלה, כמו אגוזים, שהיו גדלים על גבעולים כאלו, והיו לוקחים מהפקעות האלו והיו קודשים אותם כמו זיתים, וזה היה מוציא שמן. השמן הזה...
שראו את זה או שזה היה אף אחד לא...
אף אחד לא ידוע כרגע בהיסטוריה על מישהו שהשתמש בזה. הפרסמון הוא גנוז ונגנז. מה זה? במסכת שבת בדף סמ"ר ג' בתחילת עמוד אמר רב יהודה אמר רב, הצי של ירושלים של קינמון היו שחרבה ירושלים נגנזו. זה משהו אחרת. האם הפרסמון הזה והצי קינמון האלו היו באותו חד המחתא שנגנזו ביחד איתם? יכול להיות. אבל אם גם נדבר על הצי קינמון, גם הצי קינמון היה להם סגולה ומעלה מאוד גדולה. עד היום לקינמון יש מעלות מאוד גדולות. אתם יודעים שקינמון הוא מבריח חרקים. חרקים לא יכולים להתקרב אליו, הוא בריא לגוף. יש בו הרבה דברים ומעלות, יש בו ריח טוב.
הרב, אחרי 30 יום מעלים מה הראיות?
אז היו לוקחים את ה... מה זה? כן, אז רגע, שנייה, לפני שאני חוזר לנשמה. היו לוקחים את הפקעות של הפרסמון ושמים אותם בבטן, ואז היו עושים חניתה עם דבש, היו משתמשים עם דבש, ועושים חניתה, והאדם הזה היה נשאר שלם. עכשיו, ליעקב אבינו, עשו את החניתה הזאת. עכשיו, אני לא יודע אם השתמשו עם הפרסמון וכל זה. היו מייבים הפרסמונים ממצרים. למצרים היו מייבים אותם. זה היה משהו שהיה גדל בישראל. וכל העולם רצה אותו. רבנו חיים פלאג'י כותב דבר מאוד מבהיל, שבכל העולם, לא תמצא מקום שיכול לקבל בו שבע מינים, רק ארץ ישראל. ת, אתה יכול לגדל בכל העולם, תנסה עכשיו להגיד, אני לוקח תאנה, רימון וזיתים, לא, רק תיקח תאנה, רימון וזיתים, שלושה, לא יותר, לא שבע, לא שבע מינים. שלושה תיקח, אתה לא יכול לעשות אותם באותו מקום. האדמה לא יכולה. לא, ארץ ישראל.
מה זה נקרא מקום אחד אחר?
כל מקום חוץ מחוץ לארץ ישראל, רק ארץ ישראל, על אדמת ארץ ישראל יכולה לקבל שבע מינים. שבע מינים אתה יכול לשתול בארץ ישראל. מקום אחר יהיה קשה, הוא אומר שאי אפשר לגדל שבע מינים. שום אדמה לא יכולה לקבל שבע מינים רק ארץ ישראל. עכשיו, אתה רואה מפה שהיריחו, בשמן הפרסמון, הוא לא היה משיבת המינים. הוא היה משהו גנוז הרבה יותר. ואם היה אדם אורח, אם אדם היה אוכל מן הפרסמון, היה מת. מי שבולע הפרסמון, מת. אדם בלע הפרסמון, מת. מרוב שהוא היה חזק. אז אתם מבינים שזה היה משהו מאוד 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 חזק וגדול. היום אין לנו מסורת להפרסמון. יש איזה מישהו שהביא לי צנצנת, אמר שזה נקרא הפרסמון, שמביא איזה מישהו מריחו. אני לא יודע אם זה או לא, קשה לי להאמין. ברכתי על זה שמן ערב. אני גם מברך על זה שמן ערב, ואם אני מקפיד לברך על זה כי זה באמת מיוחד, יכול להיות שזה זן של משפחה מיוחדת, זן רחוק של זה, משהו קרוב, אבל זה לא אותו שמן הפרסמון המקראי הקדום, שהיה בזמן חכמים, לא מסתדר מצד התקופות ומצד הכוח שלו.
כל מה שמצאו במצרים, בפירמידות, המתים האלה שגנזו אותם, זה גם, הם עשו את זה באותו שמן, המלאכים האלה?
כן, אבל המלאכים, הפירמידות זה בכלל לא קשור לעם ישראל. לא קשור. עם ישראל השתמשו את פיתום ואת רמסס. לא, לא, לא. יש בזה הרבה, יש בזה הרבה, הרבה נוסחאות והרבה דברים שונים. עם ישראל בפיתום ורמסס שהם היו, שבנו לפיתום ורמסס, אבל הרבה דברים, הרבה שונים היה בעם ישראל שהם היו במצרים, היו עבדים שם, והמצרים בנו את כל העושר שלהם, היו הולכים להיקבר ביחד עם הממון שלהם. כל פירמידה קבור מלך, וזה הבית קברות לאוצרות שלו. הוא לא הסכים שאף אחד יירש אותו. אז הם היו נקברים ביחד עם הממון הזה, והם היו עושים תאומות עם כשפים, שאף אחד לא יוכל ליהנות מזה, ומי שיכנס, ימות. זה היה מלא כשפים, מלא מקומות, כן. זה הם היו, אתה לא רואה שעל כל מומיה שלהם, קבורה חנות מצרי שחנות, הם היו שמים כל מיני צפנים. הצפנים האלו, כל הצפנים האלה זה כתב מצרי קדום, כתב מצרי קדום, שבכתב המצרי הזה יש את היכולת לחשף ולתת כישוף על מי שמנסה לעשות איתה משהו. במסכת מנחות בדף פיוו, הגמרא מספרת על יוחנאי וממרא, שהיו מחשפים גדולים מאוד, הנקראים גם יונוס ויומברוס, בלשון הזוהר. יוחנאי וממרא, במסכת מנחות בדף פיוו, הגמרא אומרת שהם היו, שבאו למשה רבנו, הם אמרו לו, תבן, אתה מכניס לנו, אתה בא למכור לנו, כמו שבן אדם בא למכור מנהלים לחנות מלאה נעליים. מה אתה בא למכור לנו, נעליים? איך אתה בא לתת לנו פה? אנחנו מומחים בכישוף. מי אתה שתבוא למכור לנו כישוף? אנחנו מומחים בזה. יש לנו כוח ההבנה בכישוף הוא הרבה יותר גבוה ממך. אתה לא יכול למכור לנו, לתת לנו בזה דבר. אז תראו שם את הגמרא במנחות בדף פ' עמוד ב', תסתכלו מה הגמרא אומרת, שיוחנאי וממרא הם היו היכולת שלהם הייתה לעשות כישופים, זה היה משהו שהוא מביא. הם יכלו לעשות ממש כמו שמשה רבנו עושה. ומאיפה היה להם את היכולת הזאת? מהכוחות התאומה שלהם. עכשיו, היום אין לנו מחשבים כאלה, ואין לנו יכולות כאלה. וכל מה שנשאר במצרים זה הסרטוטים האלו שהם השתמשו. אז היו קוברים את זה ביחד עם זה.
אני יכול לדבר על
שמח שמו,
קיבל את הכוחות שלו גם מהכישופים.
לא, הוא לא השתמש בשום כוחות. הוא היה יהודי פשוט, יהודי טוב. היה אי הבנה בכלל. יש תלמיד מרן החידה, חיבר הסבר. פעם עשיתי על זה שיעור בשבת, שהסברתי את כל העניין הזה של אותו אחד. יש בזה המון שיבושים היום, והמון דעות משובשות את כל מה שהיה איתו.
אבל לא משהו שתמש בשם המפורש.
שם המפורש, נכון. יש בתלמוד היה את הצנזורה. בש"ס היה את הצנזורה. יש הרבה דברים שהשמיטו, כמו מיטתו של רבי עקיבא. יש ספר נוסחאות הש"ס, שם הובאו דברים ללא צנזורה, ויש צנזורה. הצנזורה שהייתה, יש מהדורות ראשונות גדולות מאוד שדברים לא הושמטו בהם. היום רובם ככולם זה עם הצנזורה, הרבה דברים הושמטו, מהרבה דברים שלא רצו שהם יקשרו אותם להיסטוריה ולא יבואו ולא יהיה לי לא דם ודברים כאלה. עכשיו, אותו אחד הזה, יש על זה המון פולמוס על החיים שלו, מה הוא היה, מי הוא היה, וזה לא כל כך מדויק מה שאומרים. היהודים, לא, אף אחד לא מסר אותו, לא הרגו אותו, אומרים שמסרו אותו. זה בכלל המצאה אחרי זה של הצלבנים. יש בזה המון, עם מיריה מגדלנה שהייתה, מיריה מגדלנה, שהתוספות אומרים עליה. מה זה? זה כן, כל מה שהוא עושה, אבל יש את הסיפור מההתחלה של כל מה שהיה, שזה לא כמו שכאילו מספרים, זה יוצא כמו עלילת דם עלינו, כאילו שהוא לא עשה כלום ולקחו אותו וזה, זה לא ככה. הוא התחיל מטוב ועבר ללא טוב. הוא השתמש בכל מה שהוא ידע ובשם המפורש. אם אתה תדע שם המפורש, אתה יכול לעוף באוויר, מה אתה? אין דבר יותר גדול משם השם, אבל מי יכול לדעת את שם השם? אף אחד לא יכול לדעת. נכון. זה כותב רבי אלעזר מגרמאי, זה הרוקח בספר סודר הזיה. היחידי שיודע את שם השם זה משיח. הסגבהו, מה הקדוש ברוך הוא יסגב אותו? כי ידע שמי. יקראני וענהו. זה הסיבה. אבל איך אתה תצליח לדעת שם המפורש? זה טבלה, אתה צריך לדעת לחבר את זה לזה. זה לזה, זה לזה, זה לזה.
הוא כתב את זה על הגוף שלו משהו?
הוא אומרים שהוא תחב את זה בתוך בשרו.
הרב תורה לי שמה שאדם לומד, זה הרגע הכי גבוהה בעולם.
הכי גבוהה שיש.
אבל לאדם ש...
אין יותר גבוה מתורה לשמה.
אבל לאדם שעדיין לא למד תורה לשמה, ויש לו הרבה שכלים לא טובים. אם הוא צריך להופיע אותם, או שהוא צריך לקחת את כל השכלים, כל מה שהוא למד לתורה לשמה. הרב מבין
את זה? כן, צריך לקחת את הכל לתוך התורה.
אפילו שהוא למד תורה שלי לא לשמה, כאילו...
לקחת את הכל לתוך התורה, מתוך שלא לשמה, בסוף יבוא לשמה.
הרב אמר
שצריך
לצפות
לגאולה, אם הוא מבין את המשמעות
של היום
הזה. העיקר שהבן אדם לא ילמד בשביל לנסות לראות את הלא טוב. ברכות בדף י' ז', שזה הדבר הכי קשה שיש. הכי אסור, הכי אסור. זה שהבן אדם לומד את התורה בצורה כזאת, ספר חסידים, סימן רשע אין ת' גם כותב, שאדם כזה זה נקרא חס ושלום רשע. רשע הבן אדם כזה.
זה המדד בין הלשמה
ללא לשמה.
כן. אבל הרב הזכיר בשיעור, הרב, איך זוכר?
הנשמה עולה ב-30. אחרי זה יש לנו את ה-11 שמתראה בפנים שלו, והיא לא רוצה שיהיה ראיות, שזה הגוף. אז לכן, כמה שאנחנו עושים עוד מצוות ותורה ועלייה וקדושה, היא עולה למעלה. רק לאחר מכן היא רואה את הקרובים שלה. שהסתלקו והיא פורחת ועולה למעלה. ואז כמובן יש את עולם התוהו. זה היכלי התמורות, מה שדיברת. עולם התוהו והיכלי התמורות, היכלי התמורות יכול להיות לאדם מפה, אפילו לצדיקים, יש צדיקים שמתאים אותם מהיכלי התמורות. מה זה היכלי התמורות? מחליפים להם. יש צדיק שיכול לחשוב שהוא, יש לו איזה רוח הקודש, או איזה השגה, או גילי אליהו, והוא במדרגות, והוא זה, והוא כולו מהיכלי התמורות. היכלי התמורות זה שצוחקים ממנו בשמיים. כאילו מובילים אותו, כי הוא מצד אחד צדיק, אבל מצד שני הוא בעל גאווה. הוא חושב את עצמו שהוא כבר איזה משהו גדול, אבל צדיקים גדולים, הוא כאילו צריך להיות תלוי בצדיקים הרבה יותר גדולים. בצדיקים גדולים מאוד, והוא צדיק לעצמו, אבל הוא לא צדיק גדול מאוד. ובגלל שהוא לא צדיק גדול מאוד, אבל הוא צדיק, אז צוחקים ממנו בהיכלי התמורות. כן, זה עושים את זה. שאדם לא יתגלגל אבל לעולם. כל המטרה זה שאדם לא ירד ויתגלגל לעולם הזה שוב בחזרה. שאדם יגיע לבית דין של מעלה, יבקש בכל דרך ויתחנן שלעולם לא ישוב בגלגול. לא משנה מה. להתגלגל לעולם הזה, העיקר... אבל לא להתגלגל לעולם. נכון? לא לרדת לעולם הזה בשבילו לקלקל ולהשחית יותר. אבל עולם התוהו זה משהו אחר. זה שבן אדם, זה אני אומר שוב, אני קשה לי להאמין שאנשים יגיעו לשם, אף אחד לא יהיה במקום הזה, זה אנשים שממש רעים וכופרים מאוד מאוד בקדוש ברוך הוא, ובתורה ובצדיקים אין להם אמונת חכמים, ואנשים מאוד מאוד שחוטים ועושים רעות גם. אתה יודע, יש גם אדם חוטא שלא מאמין ולא עושה רע, ויש אדם שחוטא ועושה רע לנבראים. מייסר, שטיש, דברים רעים, לא אכפת לו, הוא גוזל, עושק, עושה פשעים חמורים והוא לא מאמין. אנשים כאלה נכנסים לעולם התור. עכשיו, מה זה עולם התור? עולם התור זה עולם מסוכן מאוד. זה שאדם נכנס למקום שהוא חושב שהוא חי והוא מת. זאת אומרת, בכלל לפני שהוא הולך לבית דין של מעלה, או לפני שהוא עולה, לפני שהוא מתחיל כל המשפטים, זה כמו סוג של כף הקלע. לפני שבכלל דנים אותו, הוא קודם כל בעולם התור. מה זה אומר עולם התור? זה אומר שהוא חי, כאילו בתוך גוף, נמצא בתוך הגוף, הוא מסתובב, הולך למקום העבודה שלו, והוא רואה שמישהו יושב לו על הכיסא, אומר לו קום. ניסה לדבר איתו, הוא לא מצליח. מגיע לבית שלו, והוא רואה את האישה שלו, שהיא מתחתנת עם מישהו, ואת הילדים שלו הולכים למישהו אחר, והוא לא מצליח להבין, ואז הוא מנסה להזיז דברים אפילו בבית, וזו הסיבה שאם שמעתם בכל מיני סיפורים בעולם, על פתאום שרואים במצלמה ואומרים, מישהו הפיל ספרייה, אבילו נפתח, משהו זז, נכון? מספרים סיפורים כאלה על רוחות? זה לא רוחות, זה אנשים מעולם התור, שהם עושים, הם משתוללים, והם יכולים לפעמים להזיז דברים. שאם הם משתגעים והם עוד לא קולטים את זה, מתי שהם קולטים הם מזיזים דברים. שוברים צלחות, שוברים זה, הם לא יכולים להזיק, לא יכולים להרוג. הם לא נמצאים בארץ ישראל, אין בעולם התור, בארץ ישראל אין עולם התור, לא צריך לפחד ולא צריך זה.
אם יש אדם רשע, שיהיה...
אין דברים כאלה, אני אסביר לכם שוב. בעולם התור היום אין אנשים, אף אחד לא מסתובב שם, זה עולם ריק, יש שם בודדים. אין מה לדאוג. אף אחד לא מטייל שם, אף אחד לא מגיע לשם, לא יגיע לשם, זה דברים, זה חשש רחוק. מה זה? זה עוד לפני הדין בכלל. עוד לפני הדין. עוד לפני הדין, עם הפרי הארץ, הסיפור הזה זה משהו אחר לגמרי. אתם מקווים לזה שהוא תיקן אותו? שהוא היה בעונייה? עכשיו שהוא מת, שהוא בא אליו מהשמיים לתיקון? זה מה שהסברתי מקודם, בתחילה. שאם יש לך רבי, אז אתה בא אליו מהר. אם יש לך צדיק או רבי אמיתי, אתה מגיע אליו ישר, נותנים לך אפשרות להגיע אליו הכי מהר שאפשר.
הרב, אני לא יודע, יש מצב השני שפיר, אז כתב הוא רוצה אריה בן...
כן, מאוד חשוב, מי שרוצה לפעול לעילוי נשמת, לומר משניות, שזה דבר גדול מאוד, משניות לעילוי נשמת הנפטר, ולעשות מצוות, דברים טובים, ובסמים לעילוי נשמתו. עכשיו אני אשאל אתכם...
לתרום ספרים גם?
מצוין. תראה, לפעמים לא רק חייב לעשות, לא צריך גם ספר תורה לעשות. אפשר גם לעשות ספרי קודש. סידורים להדפיס, דברים כאלה, שזה גם תועלת גדול. אתה יודע, שפת אמת מגור, האמרי אמת מגור, שהוא חזר מהשואה, נשרפו לו הרבה מהספר שורה שלו הלך, הוא הדפיס שס. ויוצאים בזה ידי חובת, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. רוצה להדפיס שס, רוצה לדעת, אתה יוצא בזה ידי חובת... כתיבת ספר תורה, אתה מדפיס ספרים, תורם להפצת ספרי קודש, דברים כאלה, זה גם, כתבו לכם קצת שירה, מה זה לא ספר תורה? זה גם ספר.
אני רוצה לשאול שאלה. קרוב לצדיק, מה זה להיות קרוב לצדיק?
קרוב לצדיק זה להיות קרוב לדעת שלו, ולשמור על הנאמנות שלך כלפיו. זה השתי דברים שאתה צריך, שיהיה לך את הדעת שלו ונאמנות אליו. אם יש לך נאמנות אליו ואת הדעת שלו, אתה קרוב. אם אין לך נאמנות ואין לך את הדעת, אתה לא קרוב. קרוב זה נאמן, נאמן, נאמנות.
איך מגיעים לנאמנות?
נאמנות זה כבר עבודה של אדם עם הבורא.
ומה זה מתבטא נאמנות?
נאמנות זה שמירה והערכה ויוקר על ערך הדברים. אתה יודע, אני רוצה להסביר לכם כמה דברים חשובים.
אז ננסה, לא לצאת, זה כאילו נאמנות.
נאמנות היא מידה פנימית בנויה, כן? מה זה אומר לך? אני אומר לך על שמאל ימין ועל ימין שהוא שמאל. מה הכוונה? איך אפשר להסביר? הרי אם רבי אומר לי שימין זה שמאל ושמאל זה ימין, אני לא אאמין לו, כי אני יודע שימין זה ימין ושמאל זה שמאל.
איך הדעת שלי אולי?
מה הכוונה? ימין זה ימין, שמאל ושמאל זה ימין. אתה יודע מה הכוונה? אתה הבנת את זה פעם? אני אסביר לך מה זה אומר. כשאדם נמצא על במה, בסדר? בואי אתן לכם דוגמה. שאל אותי איזה מישהו בכיפור עכשיו, מה הכוונה? יאמר לך על שמאל שאומרים מישהו, עכשיו אני נזכר. אתה שמעת את זה מה שעניתי לו? לא? אז אתם ראיתם שבתפילה ביום כיפור, הייתי ב... אז עמדתי, היה לי את הבמה שלי, ולא היה מקום בכל האולם מצד שמאל, אז בנו עוד אוהל מצד ימין. עכשיו, אני הייתי באמצע מחבר, כאילו הייתי החזן, אז אלה שפה ואלה שפה שמעו אותי, בשתי הצדדים. אבל תראו את מה שהיה, שאלה התחילו לשיר פה, הם שרים שירים כאלה, ואני מצד אחד צריך לשמוע את השירים של אלה, והם מתערבבים, משירים אלה שרים, אתה בחרטנו מפה, ואלה בינתיים כפיים, ואני, ורואים אותי עושה לאלו ככה עם הידיים, ואף אחד לא מבין, אני לא מצליח להבין, אני מנסה כאילו לנסות לעשות תזמורת, בוא נגיד מנצח, בגלגול הזה אני לא אהיה על התזמורת, לא יודע לנצח על תזמורת, אבל מה שקורה, אני מצד אחד עם אלו, מצד שני אני עם אלו, עכשיו אלו לא רואים את אלה מרחוק, הם לא מצליח, הם רואים, אלו רואים את אלו מרחוק, הם לא רואים כולם את כולם, תקלים מרחוק. עכשיו, אני עומד, ואני אומר לו, תגיד, אלו ימין ואלו שמאל, אתם רואים את אלו שפה, רואים אותם מרחוק, אנחנו לא יכולים לראות אותם, אני רק רואה את אלה שיושבים בשורה הזאת, כל אלה שקדימה, אני לא רואה. אלה שפה, רואים את אלה שפה, אומרים לו, אמרתי לו, תגיד, עכשיו יושב מישהו בצד, אומר, למה הרב מסתכל לימין? מה הוא רואה שם? הוא לא רואה כלום, אין שם אף אחד. ואלה שבימין, אומרים, למה הרב מסתכל לשמאל? למה הוא עושה את זה בכלל? למה הוא מסתכל לשם? אמרתי לו, אתה צריך להבין שאם אני מסתכל לשם, יש שם משהו, למרות שאתה לא רואה אותו. ואם אני בצד השני ואני מסתכל לשם, יש שם משהו למרות שהוא לא רואה אותו. זה הכוונה, אם יאמר לך על ימין של שמאל. הבנתם? ואיך אומרים? זה לבוא, לפעמים זה לבוא ולתת משל ונמשל, לפעמים המציאות, כשאתה רואה מציאות ותמונה, אתה יכול להבין את זה הרבה יותר. אתה יודע, הגמרא במסכת שקלים, בדף ט"ו, והגמרא מספרת על רבי אליעזר בן יעקב, שבא איזה מישהו, אתה יודע, היום כל אחד בכל בית כנסת מגיע איזה סוחר, מגיע איזה מישהו לאסוף צדקה, מגיע איזה אחד, וזה אחד שהגיע למקום שלהם שהוא היה סגי נאור. זה בושה, זה ביזיון אדם כזה. כאילו, לא מתייחסים אליו, לא רואים אותו. רבי אליעזר בן יעקב בא וישב לידו. ואז כולם כיבדו אותו, רוממו אותו. עכשיו אני שואל אותך, אתה תסתכל, רבי אליעזר בן יעקב, גדול הדור, הולך ויושב ליד איזה עני עיוור. תגיד כזה לעצמך, מה הוא עושה? כאילו, היית כאילו מטמיע עליו. אבל היום שאתה קורא את המעשה שהוא עשה פעם, אתה אומר כמה גדול הוא היה שהוא לא רצה לבייש אותו, והוא רצה לעזור לו, שיתרמו לו, שיתנו לו. היום אתה מסתכל על המעשה הזה, איך אתה מסתכל עליו? היום אם רב גדול הדור ילך וישב ליד אדם כזה, מה יגידו כולם? יגידו כאילו מה הוא עושה, מה? הוא בסדר? זה לא לפי כבודו, זה לא נורמלי. אבל זה לא ראוי. מה הוא עושה את המעשה הזה? היינו שואלים 1,000 שאלות. רק על סיפור כזה, מה, יש פה משהו לא בסדר? היום אתה מסתכל על המעשה, אתה אומר איזה אצילי מה שהוא עשה. הרבה פעמים אנחנו לא יכולים להבין את החכמים עכשיו. אנחנו יכולים להבין אותם רק אחרי 40 שנה. אין אדם עומד על דעת רבו רק עד אחרי 40 שנה. אתה לא יכול להבין את הדברים שהחכם עושה. ובשביל זה צריך אמונת חכמים, להאמין בדברים שחכמים עושים.
רב, יכול להסביר על האמונת
חכמים? סיימנו, עכשיו תלו מרמקול.
השם אומר למשה רבינו, אתה לא תיכנס לארץ ישראל, משל, להסיר שהוא בכלוב, הוא אומר לו, הנה, פה יש אוכל, אתה לא יכול לאכול. מה התועלת יש בדבר הזה, ושם לראות את הארץ, שמשה רבינו הוא בא והסתכל על כל ארץ ישראל, אבל הוא לא נכנס. מה התועלת? מה הדבר הזה?
טוב, תראה, קודם כל, לגבי קדושת הארץ, משה רבינו, במבט שלו על ארץ ישראל, המשיך לנו את כל הקדושה של ארץ ישראל. דאמר רבי זרע, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. ממה הוא מחכים? אתם יודעים, רק מהמבט של משה רבנו. משה רבנו שהביט על ארץ ישראל, הוא קידש אותה במבט שלו. הקדוש ברוך הוא לא נתן למשה רבנו להיכנס לארץ ישראל, כי משה רבנו הוא בעצמו היה ארץ ישראל. צדיקים הרשו ארץ. וגם בשביל לתת לנו את התקווה ואת הנחלה של עתיד לבוא, בתחיית המתים, יקומו כל המתים. יש לנו את שבט אפרים שהם עתידים לצאת עם מצרים שנקברו בדרך ושיצאו מצרים מוקדם יותר לפני הזמן שצריכים לצאת. משה רבנו עתיד לאסוף איתו עוד הרבה בעזרת השם בגאולה. הקדוש ברוך הוא לפחות נאמר לו כך, תראה, כאילו בדבר הזה הוא נתן לו קורת רוח ונחת. כי יש לאדם הנאה בראייה במה שהוא רואה. בסוף ירושלמי בקידושין, שעתיד האדם ניתן את הדין על כל מה שראה והוא לא ברך. ראית משהו, לא ברך, אתה תיתן על זה את הדין. זאת אומרת, תורם פה שיש מעלה לאדם בראייה. וגם הפוך, אם אתם זוכרים שאני דיברתי על משה רבנו, שמשה רבנו היה בממד הר סיני, והקדוש ברוך הוא אמר לו, לך רד כי שיחת עמך. אז משה רבנו לא שבר את הלוחות, ואני שאלתי, איך, מה, משה רבנו, אתה מטיל דופי בדברי השם? הקדוש ברוך הוא אמר לך, לך רד כי שיחת עמך, שבור עכשיו את הלוחות. למה אתה מחכה? משה רבנו שובר את הלוחות רק כשהוא רואה את מעשה העגל. זאת אומרת, כל עוד שהוא לא ראה את מעשה העגל, הוא כביכול לא שבר את הלוחות, כאילו לא האמין לדברי השם. הוא האמין לדברי השם, זה ודאי, אבל הראייה עשתה בו את הרושם, הראייה עשתה בו את העמקה. אז אני חשבתי מפה גם לתת הפוך, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, בוא, כך תראה את ארץ ישראל. ומשה רבנו ראה את ארץ ישראל. הקורת רוח והשמחה שהייתה לו, זה נתן לו כביכול, כאילו הוא ירש את הארץ, ואלו הטעמים הכמוסים שהיו מעט השם, שמשה רבנו לא ייכנס לארץ. אבל בכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא שולח לנו צדיקים שהם בחינת ראייה מהם, בחינת משה רבנו, שהם נכנסים לארץ, זה כאילו משה רבנו נכנס. זו שלדעת רבי שמעון בר יוחאי, אז בזוהר שמשה רבנו וציפורה קבורים במערת המכפלה. איך זה יכול להיות? יכול להיות.
רב, איך זוכרים לגילוי אליהו?
גילוי אליהו? תלמד הרבה תנא דבי אליהו. תלמד על אליהו, זכרו לטוב. תלמד מלכים, תלמד על אליהו, תאמין בו, תלמד עליו, תזכור אותו מוצאי שבת, תגיד את אליהו נביא זכרו לטוב. יש ספר טובי חיים על תנא דבי אליהו, ישועות יעקב. שם יש כל מיני צירופים על אליהו זכרו לטוב. אומרים וזה, תגיד הרבה בשורות טובות לעם ישראל, תמיד תבשר בשורות טובות, יתלבש בך בחינת אליהו זכור לטוב. תמיד תגיד תבשר בשורות טובות, יתלבש בך אותו בחינה של אליהו נביא זכור לטוב. מי שכל הזמן מבשר בשורות טובות ואומר דברים טובים, מתלבש בו בחינת אליהו נביא זכור לטוב. זה יכול להביא אותך למדרגות גדולות מאוד. ואיך אומרים, העיקר זה לשמוח שאתה רואה יהודי, לא רק צריך להתפעל עם אליהו נביא. אליהו נביא זה מלאך, ואליהו נביא זה יהודי זה יותר ממלאך. אני רוצה לשמח בזה שאתה רואה שאנחנו רואים יהודים ושמחים ולראות כולם טוב. אתם יודעים גם איזה דבר יכול לגרום לאדם לעיכובים ולקשיים בחיים והוא לא יודע ממה זה. מה אתם חושבים שיכול להיות?
גזל, גזל.
פדה? פדה גם.
בן אדם לחברו.
שלא רואים את הטוב.
כל התשובות נכונות, אבל תדעו לכם שהדברים העיקריים החשובים זה דרך ארץ. דרך ארץ. דרך ארץ, נקיות, נקיות הבגדים, אכילה, לא אכילה גסה, אדם לא מכניס לתוך הפה שלו מאכל, בזמן שהוא לא סיים ללעוס אותו, סיים ללעוס, מכניס עוד מאכל, אוכל בידיים נקיות, אוכל בבגדים נעים, בגדים נקיים, שומר על הנקיות שלו. שומר על שבסימן ב' בבית יוסף, כתוב שהיו מדיחים את הפה בפני הזכרת שם השם. אז כמובן היום אני לא יודע אם חושבים על הזכרת שם השם, אבל אולי לחשוב על הזכרת שהוא מדבר עם חברו. יודעים, להקפיד שהפה יהיה בנקיות תמיד, אדם מדבר עם חברו, שיהיה לו... הדברים הקטנים האלה לפעמים שאדם רואה, מקפיד על נקיות הבגדים, נקיות גופו, מקפיד על נקיות גופו, מקפיד שהוא... זה דברים מאוד קטנים. על אכילה, על נקיות, דברים שלא יהיה לכלוך, שיהיה תמיד דרך ארץ. שתמיד תסתכלו על האדם הזה, יגידו, תראו איך הוא מקדש שם שמיים. לא יבוא מישהו, יגיד, איך הוא מתנהג, מדבר יפה בדרך ארץ, עוזר לאנשים. הדברים הקטנים האלה, קודם כל, שהאדם יראה אדם. שלא יהיה, לא נהיה רגילים ויהיו גסים בישראל. לא יבוא אומות העולם, לא יבוא... הדברים הקטנים האלה, זה דברים שמביאים את האדם, לידי התעלות גדולה ועצומה מאוד בקרבה לקדוש ברוך הוא, להקפיד על הנקיות, זה דברים מאוד מאוד חשובים, דברים מאוד קטנים, דברים מאוד פשוטים, אבל אני שואל אתכם, עכשיו אדם יברך בקול גדול ועשה רעש גדול. וכל הבגדים שלו מתלכלכים, אוכל את המרק, הכל נשפך עליו, הכל מתלכלך. אתה תגיד, זה חשוב הברכה שלו? הברכה שלו הכי חשובה, אבל מה שהוא גרם זה מיעוס, מי שרואה אותו, הוא מצטער מזה. לכן צריך תמיד לדעת להקפיד לשמור על הדברים האלו, שהם הדברים, שהם היסודות החשובים של הדרך ארץ. יושבים בסעודה, עכשיו יש אדם גדול בשולחן, נותנים לאדם הראשון הגדול שהושיט ידיו את המאכלים, אדם יושב בסעודה עם אבי ועם אמו, יושב בסעודה, יש כאלה ילדים נוטלים לפני ההורים שלהם. קודם כל האבא צריך ליטול, האמא צריכה ליטול, היא נוטלת את, את האוכל, את הלחם, מה שהיא נוטלת לפניה, מה שהיא לוקחת מן השולחן, לוקחת לצלחת שלה. צריך לתת את התבשיל, היא נוטלת את התבשיל לתוך הצלחת שלה, תן לה קודם, לא הילד לוקח מהר. יושבים בסעודה עם אדם גדול, אדם מבוגר ממך, אדם זקן ממך, אדם מכובד ממך, אדם מבוגר ממך, יהיה לו תושיט לפניו, תמזוג לו. דברים הקטנים האלה שהם כביכול נראים לנו, אומרים, מה זה הדברים האלה? מה זה? מה זה חשוב? הדברים האלה לפעמים הם הכי חשובים. הם הכי חשובים. הנקיות והדרך ארץ הם הדברים החשובים ביותר.
קצת מה זה מעכב את האדם?
רב בנבדו, אתה
רואה
בבלעמוס,
אני מבין. איך אלה של השם?
רב
בגדו? כן. זה גם תלמיד
חכם
שנמצא רב בגדו.
הרב,
אתה רואה את
הרב? כן. הרב, יש דעות?
אתה רואה שלפעמים תלמיד חכם שנמצא רב בגדו. תלמיד? זה שם,
אז מה
שהם
רוצים
מאיתנו מחרית, אנחנו צריכים להיות מכובדים, שאתה מייצג, אתה מסתכלים עליך, רואים תורה, רואים השם, אתה צריך לדעת להתנהג 100%, לא 2%, לא 5%, לא 10%, תגיד מה אכפת לי. כל עוד אתה לובש את המדים של המלך, אתה חייב להתנהג בצורה הכי נאותה שיש. לא יעזור לכל, גם לאיש וגם לאישה. אל תדבר בגסות, אל תרים את הקול, אל תצעק, אל תקלל. זה דברים שאדם, כל עוד שהוא בנראות שמשייכת אותו למקום מסוים, הוא חייב להתנהג בדרך אחרת. זה דברים שהם חשובים. אם אין לו דרך ארץ, חס ושלום, אז הוא מחלל שם שמיים. אישה הולכת בצניעות, הולכת בכיסוי ראש, בצניעות. היא צריכה להתנהג בדרך אחרת. לא רשאים לדבר לשון הרע על זו, ולא לדבר לשון הרע על זה. לא מדברים לשון הרע, לא מתנהגים ליפה, לא יורקים פתאום. לא מתנהגים בצורה גסה, יש דברים שהם, כל מיני דברים של דרך ארץ, נקיות הידיים, להקפיד שהידיים יהיו נקיות, אדם נגע במאכל, נוגע, אתם יודעים, אני ברוך השם, אני לא נוגע באוכל אף פעם, מעולם, שאני קטן, לא נוגע באוכל, רק עם סכין ומזלג, לא יכול לסבול, לא יודע מה זה, אני נוגע באוכל, כלום.
מה זה יודעיין, מה זה אבוסיין?
מנהג אבותינו בידינו, זה אתם נוהגים, מנהג אבותיכם. אתה יודע איך אמר פעם, למה להשתמש במזלג של 4 שאפשר במזלג של 5? במזלג יש 4, למה להשתמש במזלג של 4 שאפשר בשל 5? אני משתמש במזלג של 4. וואי, זה... תוציא אותנו ידי חובה במאכל שלך, תהיה בריא. מאכלים צריכים להיות בנקיות, אוכלים מאכלים בנקיות. צריך להקפיד תמיד על הנקיות, על המאכל, מה שאוכלים, תמיד צריך להיות נקי, בדרך ארץ, זה דברים מאוד מאוד חשובים, מאוד חשוב. כשאדם אוכל בנקיות, בדרך ארץ, זה יש לזה כל כך חשיבות ומעלה, שאתם לא יודעים מה זה האכילה בקדושה. היותר אפשר לפעול תיקון הנשמה באכילה בקדושה, יותר מאשר אדם עושה תעניות וצומות. יכול בדרך ארץ, אבל החשוב הוא שאדם תמיד יסתכלו עליו ויגידו, מקדש שם שמיים, איזה דרך ארץ, איזה התנהגות. תראו לכם מה קורה לבן אדם שאוכל בגסות ומלכלך ומשאיר לכלוך ומתנהג בצורה לא יפה וצועק וזה, ואחרי זה הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. מה אומרים לו? מי זה אדם אחר? איזה התנהגות יש לו? הוא לא נמדד במשהו. צריך תמיד להימדד להיות באדם שהוא, שיש לו את הדרך ארץ, את הצניעות, את הדברים. הגמרא במסכת פסחים בדף קי"ב, שם רבי שמעון אומר מה הקדוש ברוך הוא אוהב, שהוא אומר איני אוהבן. אבל יש בזה הרבה דברים, כל מיני, שמודדים כל בן אדם במידות, בכעס שלו, בנתינה. יש מלא סוגים שאפשר לבדוק אנשים, מה הקדוש ברוך הוא אוהב ומה לא אוהב. אבל הדברים הפשוטים, שלפעמים אנחנו לא מתייחסים אליהם ולא מתקלים אליהם, לפעמים הדברים העיקריים שהם היסודיים של ההתחלה של אדם להתקרב לקדוש ברוך הוא. לפעמים אנחנו לא שמים לב ואנחנו לא נזהרים בזה. זה דברים פשוטים מאוד שיש להם חשיבות וקרבה לקדוש ברוך הוא. לכן תמיד תקפידו, תמיד אין דברים יותר חשובים מזה. מקפיד על דרך ארץ, על דיבור, בנימוס, בנחת, בסבלנות עם כל אדם, בקולת, בסבלנות, בדרך ארץ, בנקיות, באכילה בנקיות, לראות שאין שריות של אוכל על הידיים, אדם ניקה, ניקה ציפורניו. לא סתם צריך אדם להקפיד הדברים האלה לפני ערב שבת. למה מקפידים על זה? גם לא לב אחד, מה מישראל אחרי 120 שנה? מעבר יבוק, רבי ירום משה ממודינה, כותב שמכינים את האדם לשמיים, מכינים אותו בנקיות כזאת. מנקים אותו, ואלו שעושים את התארה, עושים את זה לאדם. אדם חייב להיות תמיד נקי. לפני שהוא מגיע לשמיים, וגם לפני שהוא מגיע לשבת, יש כל מקום. זה דברים שמביאים את האדם, קודם כל, לתארת הנפש. הנפש תאורה. הנפש מיושבת. יש נקיות, הנפש מיושבת. תמיד תדעו את זה. זה דבר מאוד מאוד חשוב. מתי שאדם לא נקי ומבולבל ומנוכלך, מיד נשורים קליפות ויש מחשבות רעות. ויש טרדות ומחשבות זרות ובלבולים. והכל נהיה בלגן. לכן זה מאוד מאוד חשוב להקפיד על הדברים האלו. אלו הדברים אשר עושה אותם האדם. בחיים.
אז כתוב שכל אחד גן עדן נכפל מחופתו של חברו.
זה הצדיקים.
הצדיקים. אז איזה גן עדן יש לו? כל הזמן מצטער.
הפוך. כי ככל שהוא עולה יותר ועולים יותר, אז עולים במדרגה יותר. השמחה הכי גדולה שאתה משיג יותר את הקדוש ברוך הוא. זה כמו תשובה על תשובה. אתה זוכר, אתה היית במה שדיברתי על תשובה על תשובה? ככל שאתה, הרי צדיקים הם משיגים את הקדוש ברוך הוא. ובין הצדיק הזה לצדיק הזה יש הבדל שמיים וארץ. הוא משיג הרבה יותר את הקדוש ברוך הוא. זה לא צער כמו ידיעת גדולת השם. הפוך, הם רוצים שיהיה גילוי לקדוש ברוך הוא. אין בזה צער, אם יש לו צער הוא לא צדיק, משהו. זה כביכול, למה אני גם לא זוכה להתקלל, אבל זה לא צער. זה לא צער, זה שמחה שאני יכול להעלות אותה לידה. שאני עושה עכשיו תשובה על תשובה, למה אתה עושה תשובה השנה הזאת? מה השתנה עם הכיפורים הזה מיום הכיפורים שנה שעברה? השנה הזאת השגתי גדולת הקדוש ברוך הוא הרבה יותר משנה שעברה. התשובה שאני עושה היום היא תשובה על איך בכלל עשיתי כזאת תשובה שנה שעברה לפני השם שלא ידעתי את גדולתו. עכשיו יישב פה יהודי, יישב ילמד תורה כל השנה, יישב ילמד, יתעלה בהתעלות, בקדושה, ביראת שמיים, יעלה ויתעלה יותר, יגיע השנה הבאה, הוא יבכה. כאילו, למה אתה בוכה? שנה שעברה לא בכית. אמר לך, אתה יודע כמה למדתי רק השנה הזאת, כמה חמור חילול שבת. היא לא הבכה על זה, על כל שבתות שחיללתי. זאת אומרת, מה שהוא השיג השנה הזאת, הוא השיג הרבה יותר. אז הוא כביכול, הוא עלה במדרגה, כי הוא עשה תשובה על התשובה שהוא עשה שנה שעברה. אז לפעמים המדרגה היא עולים יותר, ואצל הצדיקים, זה השגת גדולתו של הקדוש ברוך הוא.
שהוא רואה את חברו שהשיג יותר.
שזה כל הצדיקים צריכים להתקלל בצדיק אחד. צריכים לעשות אחדות גם בצדיקים, צריך לעשות אחדות בכל העולם. צריך לדעת שאין מחלוקת, אין כלום. יש רק השם אחד, תורה אחת ועם אחד. זהו.
רב, יש לי עוד שהמשיח, שהוא יגיע עוד מעט, וכתוב שהאדם צריך להאמין בכל יום שהמשיח יגיע היום.
נכון.
אז למה הדעות אומרות שהמשיח יגיע בעוד, שהוא יגיע אחרי זה?
שאלה טובה. שואל, מתי, גילו, איך אמרת?
מה?
אתה חמוד מדי. אתה מתגייש לי עכשיו? תהיה זמר. לא הבנתי את השאלה קצת. אתה רוצה לחזור עוד הפעם?
יש דעות שהמשיח יגיע אחרי זה.
יגיע אחרי מה?
אחרי האחדות והזה. וכתוב גם שהאדם צריך להאמין שכל יום המשיח יגיע.
נכון.
אם אני צריך להאמין שהוא יגיע היום, הדברים של האחדות עוד לא הגיעו, איך לא יגיע היום? זה השאלה.
אז משיח יבוא בכל יום?
צריך להאמין שמשיח יגיע בכל יום.
נכון.
שאני מאמין בעצמה כזאת, שכאילו המשיח, אני יודע כאילו שהמשיח יגיע היום, וכתוב שהמשיח יגיע אחרי זה. אז זה לא נותן את הכוח לעשות את זה, זה אומר שאני לא צריך לעשות את התקווה בכל יום, כי אני יודע שהמשיח יגיע אחרי זה.
טוב, ברובין אומר את הרי נזיר ביום שם בן דוד בא בו, מותר ביין בשבתות, אין לי תורים, מותר, למה? אין חשש שיבוא משיח, נכון? משיח לא יבוא בשבת, לא יבוא ביום טוב, אז מותר לשתות, אבל הוא אסור בכל יום, למה? כל יום יכול לבוא משיח, כל רגע יכול לבוא משיח, היום, מחר, מחר, כל יום יכול לבוא, אבל אנחנו לא יכולים לדעת מתי יבוא, כי זה זמנו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מחליט מתי יבוא, איך יבוא ובאיזה צורה יבוא. יש בזה כמה דרכים שהקדוש ברוך הוא יחליט. הרי צריכים שכל עם ישראל ירצו גאולה, צריכים שכל עם ישראל ירצו את הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא ענב, אם עם ישראל לא רוצה שהוא ימלוך עליהם, אז הוא ממשיך להיות בפינה שלו, ענב. במקום גדולתו, שם אתה מצאנו ותנותו. אבל אם כל עם ישראל יגיד, די, נמאס לנו כבר מהשקר, נמאס לנו מהגלות הזאת, נמאס לנו שמושלים עלינו, נמאס לנו מכל העול שיש בעולם, רוצים את השם למלך, הוא ישלח משיח.
אבל הם לא יודעים, הם גם כנראה גם
לא יודעים. למה לא יודעים? יודעים.
חיים ככה ב...
יודעים. אני רק רוצה להסביר לכם דבר פשוט. תבינו דבר פשוט. ככל שנבקש את הקדוש ברוך הוא למלכותו של השם, אתם לא מבינים, אין דבר יותר שמחה ויותר טוב מזה, מזה שתבוא הגאולה. הכניסו לנו היום לדור, לשכל, שאיזה גאולה, מה יבוא גאולה, מה יבוא, מתי יבוא, ולמה צריך לבקש, ואיזה גאולה. אם תבוא הגאולה, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות אי פעם בעולם. זה אומר שלא ניתם את הרע, לא יהיה רע, לא יהיה מיטה, לא יהיה רעות, לא יהיה כלום. זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. אין יותר פחדים, אין חרדות, אין כלום, נגמר. אין חולים, אין מחלות, אין צרות, אין אסונות, כלום. אתה יכול לחיות בגאולה אם אתה חי בדעת ואתה באמת רואה את הקדוש ברוך הוא ואתה חי איתו בקרבה הזאת. זה סוג של מעין גאולה פרטית שלך שהגיעה. אבל הגאולה הכללית היא תיתן כוח וחצינות שאתה יודע בוודאות שאין יותר את הרע הזה, זהו. תחשוב שאין יותר את הבתי עבודה זרה ואין יותר את כל הגלויות הזה ואת כל החושך. והערפל הזה שאתה רואה, ואת כל ה... עכשיו יצאו הכוכבים, אז כל השמיים מהירים ככה. עכשיו תחשב שיצא הכוכבים, יהיה כוכבים ויהיה אור כמו זריחה. תמיד השמיים יאירו באיזה אור, לא יהיה פחד, לא יהיה חרדה. הילדים התחילו לשחק עם טיגריסים, נחשי צפה, ישחקו אותם במקום צוקריות גומי קצנים. יהיה טוב בעולם, לא יהיה יותר את הפחד. תוכל להיכנס לים, לשחות, בלי סוף. ויבוא קריש, ישחק איתך, יקפוץ איתך במים, דולפין ירים אותך, לא יהיה. היום כל הבריאה היא במנגנון של השמדה. כל דבר, כאילו, מאחר את אדם הראשון, הכל הולך להשמדה, כל דבר. הסיכוי שבן אדם ייכנס ליער ויצא חי, אפסי, טיגריס יבוא, זאב יבוא, דוב יבוא, נחש צפה יקיש אותו. הסיכוי שבן אדם ישחק עם נחש צפה והוא ייתן לו נשיקה, הוא לא מציאותי. הסיכוי שבן אדם ייכנס לים, וישחה עם ממלץ לבן, הוא לא מציאותי. מוגלדון, לא מציאותי. הוא יתפוס אותו, הוא יטרוף אותו. מה הסיכוי? הוא אפסיק שבן אדם יצא. ואתה רואה את הים בלילה, בחושך, בחיות רעות. אז העולם מלא פחד, כי בגלל שהנבראים חוטאים לשם, אז יש כללה בעולם. וחרון אף בעולם, והבריאה היא הולכת למנגנון של הקדוש ברוך הוא מבטל את ה... העולם לא יכולים להתקיים כנגדו, כי הוא אומר, ניתן לבני אדם הכל, מה הם יעשו? משתמשים בזה להטריס נגדי. אבל כשתבוא הגאולה, זה אומר שכאילו כל הפחד והחרדה והרע יהפך לשלום. זה גר זאב עם כבש, כאילו אתה רואה זאב עם כבש, מה זאב טורף אותו. אז זאב עם כבש זה לא רק זאב עם כבש, זה טיגריס, זה מוגלדון, זה כל החיות והנבראים. כולם יגיעו למצב של אחד, לא יהיה, תחשוב איזה עולם טהור, איזה כיף יהיה בעולם. הכל יהיה אחד, הכל יהיה שמחה, הכל יהיה טוב, יהיה תקווה, לא יהיה מוות, לא יהיה יותר, למה הוא יותר ממני, למה הוא יותר ממני, למה זה יותר מזה, למה הוא יותר מה הוא, לא יהיה זה, לא יהיה תחרות, לא יהיה קנאה ולא שנאה ולא תחרות, כולם ידעו את השם, ככה רמב"ם מסיים בסוף יחוב מלאכים, באותו זמן לא יהיה שם לא רעב, לא מלחמה, לא קנאה, לא תחרות, כי מלאכים זה היה את השם כמיים להם יחסים. כולם ידעו את הקדוש ברוך הוא. לא יותר קנאה, אתה יודע איזה דבר זה? קנאה. כמה סובלים מהקנאה היום בדור? לא יהיה קנאה יותר, אין קנאה. נגמר קנאה, הוא לא מקנא בזה, למה יש לו יותר ממנו? למה הוא ככה, הוא לא מקנא בה, הוא היא לא מקנא בזה? אין קנאה. אין שנאה, אין תחרות, אין פחד, אין מחלות, אין חולאים, אין מיטה, אין כלום. אתם מבינים מה זה לצפות לגאולה? אתם מדברים לצפות לגילוי המלך שאנחנו מתפללים אליו כל יום. וכל יום מתפללים לבורא, שאנחנו לא רואים אותו, ולא לא חושבים עליו, רק הוא נמצא בשמיים שיעזור לנו לפרנסה ולסיבוק. וזה הקשר נגמר. ואם הוא לא עונה, גם עוד כועסים עליו ומטריצים נגדו. זה הקשר שלנו עם הבורא, זה מה שאנחנו צריכים, שזה באנו לעולם. באנו לעולם בשביל לראות, לגלות אותו, אנחנו צריכים לגרום לו להתגלות אלינו, לגרום לו שיעיר לנו פנים, לגרום לו שהוא יסתיר, יוציא את הבילון שהוא מסתתר מאחוריו, הוא מסתתר מאחורי בילון, וכל העולם שמסתכל עליו רואה, אומרים, הנה, יש שאלו הכי גדול שבעולם, אבל הוא לא מתגלה, והוא נותן לכל מיני מעצמות בעולם, אתה בכל מיני מקומות בעולם, כמה מלכות יש בעולם. תראה כמה עושר ומלכויות יש בעולם, וכמה כבוד ומלכויות וארמונות ונסיכויות בכל העולם. מי נותן את כל זה? מי עושה את כל זה? מי חולק מכבודו לבשר ודם? הבורא. כל המלכים שאתה רואה בעולם, כל השירויות שיש בעולם. זה הבורא נותן מהכבוד שלו לבשר ודם. אבל הוא את עצמו אין לו שום כבוד. הבית שלו עומד חרב, אין לו בית מקדש, אין לו מקום, ועוד לא רוצים אותו, לא מדברים עליו. לא מחפשים את הכבוד שלו, את הכיסא שלו, את המלכות שלו, מעללים כל מיני בשר ודם, מעללים את זה, מעללים את זה, קום להלל את שמו של השם, להלל את הקדוש ברוך הוא, להריץ את הבורא, לאהוב את הבורא יותר מכל דברה שבעולם, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשי רבך ומאודיך. מה אנחנו משתמשים בו בעולם? באים פה לעולם, אוהבים בשר ודם, ומצפללים רק שהוא ישמור לנו על זה, ומעבירים את החיים מדי פעם, נותנים צדקה ו... לומדים תורה, ובזה רואים שאנחנו מכירים את השם, ככה לא מכירים את הקדוש ברוך הוא. זה צריך ללמוד במה שאני מלמד. אם תכירו את הקדוש ברוך הוא הרבה יותר טוב מאשר אתם חושבים. אבל אני מסביר לכם, אם אתם רוצים באמת להבין דרך, יש דרך בעולם, זה לא ככה. יש לנו מלך גדול מאוד, שאנחנו צריכים לגרום לו להסיר את הבילון מעלינו. זהו.
הרב, זה לא נקרא...
זה לא נקרא לרצות את הגאולה, זה לא נקרא שום דבר. זה נקרא לרצות את הבורא שלך. יש לך בורא, יש לך אלוה הגדול בשמיים. האלוה הגדול הזה בשמיים, אנחנו באנו בשבילו. הוא לא פה בשבילנו, הוא לא חייב לנו כלום. נהיה תפיסה שכאילו אמור לשרת את הרצונות שלנו. ובשביל זה הוא קיים. הוא לא קיים בשביל זה. אנחנו צריכים לתת לו מה שהוא צריך. אנחנו עכשיו אמרנו בתפילה, תמלוך בהר ציון משכן כבודך, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. הוא לא מלך על כל העולם כולו בכבודו. אנחנו אומרים את זה ומסיימים את התפילה, ואומרים שנה טובה לכל אחד, חוזרים הביתה, אוכלים, שותים, הולכים, חוזרים לכולל, לומדים, מתקדמים קדימה, ופעם בשנה אתה אומר, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. ומה זה מתבטא? אם אתה לא ממליך אותו, ואתה לא חי את זה שהוא צריך למלוך, וזה שיש קיים מלך, שהוא, יש פה מלך, אתם מבינים מה זה מלך? אתם, מישהו פעם אחת פה ראה מלך בחיים שלו? בשביל להבין, מישהו פעם ראה מלך?
אני ראיתי.
מלך, ראית מלך?
לא
ראית, הנה, הוא עוד כל הזמן. מלך, אתם יודעים מה זה מלך? אני אסביר לכם מה זה מלך. כולנו ראינו בטח מלך, מן מלכי רבנן. כולכם חכמים, כולכם רבנים, כולכם מלכים, תהיו בריאים. אני אסביר לכם מה זה מלך. מלך זה לא עם שולחן מפלסטיק. אני אסביר לכם משהו. בואי אני אסביר לכם משהו. אני אסביר לכם משהו. מלך, תראו צדיקים. מלך, מלך, מלך זה אדם שיש בכוחו להרוג ולהציל ממוות. כמו מלכים, יש להם פמליה. וסוסים גדולים, ומרכבות, וארמונות של 100,000 מטרים, ומלכויות, ואושר. היום אין לנו מלך בסדר גודל כזה, כי אף אחד לא יכול לעשות מה שהוא רוצה באמת בעולם. כשאנחנו רוצים לברך את הברכה על מלך, זה רק מלך שיכול להרוג. מלך שיש בסמכות שלו את היכולת להרוג, וגם את הסמכות שלו להציל ממוות. היום נשיאים, אפשר לברך על נשיא ארצות הברית את הברכה הזאת, כי יש לו את היכולת הזאת, אבל גם הוא לא נחשב מלך בהגדרה האמיתית והשלמה. הוא לא נקרא מלך. למה? הוא לא מושל על העם לזמן ארוך. מתי שיכולים להחליף אותו, אם אפשר למנות אחר תחתיו, הוא יהיה פתאום איש פשוט בתחנת דלק. לא יהיו לו את כל הסמכויות שלו, לא יהיו לו את כל העושר שלו, את כל המרכבה. מדברים על מלכים, מדברים על שושלות של מלכים שהיו באושר ומלכות כזאת, שהיו חשברוש המלך, נבוכדנצר המלך הרשע, מלכים שמלכו בעולם באושר גדול מאוד ומלכות. המלך הכי גדול שהיה, זה היה שלמה המלך, הוא מלך על כל העולם. תחשבו על נבוכדנצר שמלך, תחשבו על חשברוש 127, שהוא מלך שלמה על כל העולם כולו. היה לו 160 מיליון סוסים. ומה זה 160? הוא עבר באמת עלו הרבה לו סוסים. הרבה לו סוסים, זה כמות לא נורמלית של סוסים, כמה מקום צריך לסוסים. כל ירושלים זה רק הסוסים, זה כמות לא נורמלית של סוסים, אבל תדמיינו רק כן, תדמיינו את העושר, תדמיינו את המלכות, לקח את אלף כיכרות של זהב במסכת שקלים, בדף י"ח, הגמרא אומרת שלקח שלמה המלך, לקח אלף, נכון? אלף כיכר זהב, אתה יודע מה זה אלף? רק אלף, כיכר להפוך אותו לכיכר אחד, בשביל המנורה, אתם יודעים מה זה? אתם מבינים? בשכל מה זה לקחת אלף כיכרות זהב, להטיח אותם, זה כמו לקחת 10 מיליארד דולר, לקנות בהם זהב, ולהטיח את זה בשביל להוציא כיכר זהב אחד. זה משהו שהוא... זה עושר שלא היה דבר כזה. אז תחשבו את כל העושר הזה, כל המלכים העצומים האלה, תדמינו את כל הכל הרעש גדול ובגדי המלכות, והכתר, והגלימות, והזהב, והעושר, וכל העירה והמורה והפחד שהיה בעולם אי פעם, תדמיינו את כל זה, זה מלך. עכשיו, מעל המלך הזה, יש עוד מלך. מלכים. מלך המלכים יש. מלכים אלה מלכים גם, זה גם המלכים. שלא נדבר על המלכים שיש בשמיים. כל מלך, אתם יודעים שהסמך מהם, מלכים יש להם 6 כנפיים. השטן הוא היחידי שיש לו 8 כנפיים. לו 8 כנפיים לסמך מהם. יש לו 8 כנפיים. ותדמינו עכשיו רק גבריאל, כנף אחת שלו זה פי 600 מכל כדור הארץ. מלאך גבריאל, כנף של גבריאל, לקחו את כל כדור, אתה מדבר גם בלשון, כבר עובר את הגוזמה, אפשר להיכנס לזה עכשיו למלאכים ולגדלים ולמהלך תפקוף שנה, חגיגה בדף ט"ו, בדף ט"ז, כל מה שהגמרא אומרת, והתוספות אומרים, בסדר, זה דברים שהמוח לא סובל אותם, מהלך רקיע לרקיע תפקוף שנה, דברים שאי אפשר בכלל להבין אותם, את הגודל ואת העוצמה. עכשיו נדבר רק על זה, נדבר על גבריאל, כנף, מי שקורא, גבריאל, איפה רפאל, מיכאל, אוריאל, נוריאל, שמות של מלאכים שאי אפשר להגות אותם, איפה מתת בעצמו, מתת, לבד שטעו בו בכלל, מרוב שהוא. מדברים על מלאכים, מלאכים כאלו שהם מעל המלאכים, שזה כבר, זה צחוק מלך לעומת הכבוד של המלאכים, ותבינו מעל זה, יש את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מי שברא את העולם הזה, אתם יודעים מה זה? מי שברא את השמש, את הירח, את הכוכבים, את הגלקסיות, את כל השמיים, את הים, את כל אשר בם, את כל הכוכבים, את כל הנבראים, כל היצורים, את הגובה של הגלים, את התנינים הגדולים, את החיות, את הלוויתן, את השיניים של הקרישים, את ההמלצים, את כל החיות האלה, את כל העוצמה הזאת שאתם רואים בכל העולם ביקום, זה כדור הארץ אחד קטן שהוא ברא מתוך כל מה שהוא ברא לפניו יתברך. זה מלך מלכי המלכים, מי שברא את כל זה. זה אלוהי ישראל, אתם מבינים מה זה? מישהו פעם חשב על זה מזה אלוהי ישראל? זה אלוהי ישראל, אלוהי האלוהים, אדון האדונים, הגדול שאתם מתפעלים אומרים, אדוני צפתי תפתח, רופי הגיתי לתך. זה הוא. והוא, מה הוא רוצה? הוא בשביל מה הוא עשה את כל זה? בשביל... שאנחנו עם ישראל נהיה פה בעולם הזה ונעבוד אותו ונכרע לפניו, נשתחווה לו. הוא נתן לנו את התורה, את הכוח הכי גדול, את הקרבה הכי גדולה, את העוצמה הכי גדולה שיכול לעשות בשבילנו הכל. הוא יקע את צבא סנחריב, אתם יודעים מה זה? צבא סנחריב, חזקיהו המלך שהיה אז, הולכים במודיעים לו, אומרים לו, תשמע, צבא סנחריב מלך אשור עומד מסביב לירושלים. בוא תביא את הצבא, בואו כולכם להילחם. אתם יודעים מה עושה חזקיהו המלך? הולך לישון. אתם יודעים מה זה הצבא של סנחריב? זה 180 מיליון לגיונות של שודדים פורעים שהולכים עם פוחלצים על הראש שלהם. היו הולכים עם, 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 היו תופסים אדם, היו קוראים אותו. הסמל של צבא סנחריב מלך אשור, אתם שמעתם על הפוחלצים פעם שהיה? פוחלצים שהיו לוקחים חיות, לוקחים אותם מבפנים, שמים אותם מסכות על הפנים. מאיפה זה התחיל? ממלך אשור, סנחריב, זה היה הסמל שלהם פעם של כוח. לוקחים זאבים, שמים אותם על הפנים. לוקחים טיגריסים, אריות, דובים, אריה, לוקחים, שמים את זה כמו מסכות, ויוצאים להילחם. חזקיהו עולה לגג, מסתכל, רואה ימין שמאל, לפידים של אש, כולם עם דובים, זאבים, טיגריסים, מקיפים את ירושלים, והוא הולך לישון. במי הוא בוטח? והקדוש ברוך הוא יקע את כל צבא סנחריב. לא השאיר מהם כלום. יצא לנו שמעיה ואבטליון אחרי זה. בזכות שקדוש ברוך הוא חמל עליהם. סתם מסנחריב, יצא שמעיה ואבטליון.
אבל מה הוא בעצם עשה? הוא פשוט בטח בו?
הביטחון בקדוש ברוך הוא, כשאתה בוטח בשם, אדוני ילחם לכם, ואתם תחרישו. הקדוש ברוך הוא עושה את כל המלחמות. ואת פרעו, פרעו, אתם יודעים מה זה פרעו? פרעו היה מעצמה, מצרים הייתה המעצמה הכי גדולה בעולם. לא היה מישהו בעוצמה של כישוף, חוכמה וכוח יותר מפרעו. הוא בשמות היה מרים את הארמון שלו באוויר. הוא בנה את הארמון שלו על הנילוס. הנילוס היה מפל, אתם יודעים מה זה מפלים? מפלים, ראיתם פעם מפלי ניאגרה, כל מיני פילי תבל שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, את המפלים הנפלאים האלו שהמפלים נשפחים, והמפל נשפח והוא כאילו מתיז ניצוצות, נכון? הוא נשפח וכאילו הוא נשפח והוא עולה בחזרה, נכון? יש רסס. יש רסס, כאילו הוא עולה. פרעה בנה את הארמון שלו על הנילוס בין השפיכה לבין העלייה. עכשיו זה כאילו היה נדמה שהארמון שלו מרחף באוויר. כאילו, הוא בנה את זה בצורה כזאת, שזה כאילו המפל נשפח ועולה בחזרה, אז הארמון שלו היה מרחף באוויר. עכשיו היית צריך לבוא לראות את הארמון הזה, אתה רואה את כל העושר של פרות, כל העוצמה הזאת, מי עכשיו יכול להילחם נגדו? אתה מאיים עליו? והקדוש ברוך הוא לקח את מצרים, המעצמה הכי גדולה בעולם, ואת המלך שלהם, וטיבע אותם בים סוף. בקע לנו את הים. אתם מבינים מה זה? אתם מבינים? עכשיו אנחנו באים מתפללים לבורא הזה, מקיימים את המצוות שלו, את התורה שלו, את החוקים שלו. איך אתה אומר, כן, אני אתחזק, אני לאט לאט רוצה להתקרב. תבין כמה גדול השם. עכשיו אני מתפלל, אני אומר לכם, לזה אני מתפלל. ואתם חושבים שהוא רוצה ככה להמשיך למשך שנים, שנשאר בגלות הזאת, שנשאר ככה, יעבור עוד שנה, עוד שנתיים, הולכים, חוזרים, חוזרים, הולכים, עוד גלות, עוד באים לכותל, רואים את הכותל, מתפללים, מנשקים והולכים. זה המטרה, לראות כותל. זה בשביל זה באנו לעולם, לראות, לשמוע את הגלות הזאת, לעשות תיקון חצות, להגיד פעם היה בית, זהו, נגמר. אנחנו צריכים לעשות כל שביכולתנו, להפוך את העולם ולגרום לגילוי של המלך הזה. לגרום למלך הזה לבוא ולהגיד לו, אנחנו מוצאים את הווילון ואתה תתגלה. זה המטרה, אנחנו נגרום למלך, לקדוש ברוך הוא, זה מה שאנחנו רוצים. אני רק מסביר לכם, הדבר הזה תלוי בכל אחד ואחד ממכם, בכל אחד ואחד, מהרחוק שברחוקים, מכל אחד שקיים, שהוא ידאג בעצמו להרים את העיניים לשמיים, לבקש את המלכות של השם, לכוון בתשכון בתוך ירושלים. אחד שאתם אומרים תשכון, תכוונו באמת תשכון. אתם מבקשים הקדוש ברוך הוא, אתם מבקשים על הבית שלו, מבקש תיקון חצות, ללמוד את התורה שלו, לשמע, לכבד את הקדוש ברוך הוא, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לעשות כל שביכולתנו, בשביל שיהיה למלך הזה נחת רוח. ואני תפילה שהקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, יחמנו ויושיענו, ויהיה לבדו יתברך מלכנו בראשנו. מה רצית, דוקטור?
הרב בבוקר הזכיר שהגאולה צריכה לבוא או ברחמים מרובים, או בדין או בחסד.
כן, ואו בצורה הזאת.
אנחנו קוראים במוסף, התגלנו שנית תחרית גבש יום. זאת אומרת, בפעם השנייה, כמו בפעם הראשונה, וזה יהיה לפעם האחרונה.
נכון.
זאת אומרת שאנחנו אמורים לצפות שוב לגאולה ברחמים מרובים.
זה מה שאנחנו מבקשים. זה התחינה למה שהבקשה היא שזה יהיה ברחמים הגדולים. וברחמים גדולים הקבצך. בבכי יבואו תחנונים וביניהם.
פעם הראשונה זה קרה רק כשוותה על שרוותם אליו.
אבל גם היה בזמן נבוכדנצר, היה בבכי יבואו תחנונים וביניהם. שעם ישראל מצד אחד בכו והצטערו. ו... הגאולה תמיד הייתה. שאלה תמיד איך היא תבוא. איך היא תבוא? הרי יש לך פה מלך מאוד גדול עליך. יש פה מלך. אתה לא יכול להתכחש לזה, אף אחד לא יכול להתכחש לזה. יש מלך ששולט בנבראים. הוא מחליט אם יהיה מגפה, הוא יכול להמציא מגפה. כל המחלות שיש בעולם. ברגע שהמלך מחליט שיש מחלה, אי אפשר לצפ ממנה. זהו, מה אתה יכול לעשות? מי יכול לעשות? מי יכול...
תפילה לרפואה.
אתה תפילה לרפואה, ואז עוד הולד עולם כי טוב?
יהיה לו עולם
חצור! בסדר, זה גם, אתה צריך לפייס את המלך, ושהקדוש ברוך הוא ירחם ויושיע, זה עדיין. גם נתפלל כל התפילות שבעולם, אם המלך לא רוצה, האדם לא יתרפא. יש מישהו שברא את הגוף בשביל שאתה תתרפא, הוא יסכים לך, אתה צריך את האישור שלו. אף אחד לא יכול לעשות את זה בעולם מבלי שהמלך לא רוצה. אתה צריך לרטות אותו, הוא מסכים, וכך.
רב, אפשר להגיע לרמה של הרב?
נולדנו לקלות ואנחנו צריכים לצאת מגלות לגאולה.
רב, אפשר להגיע לרמה של הרב?
אפשר.
לרמה שלי? מה שלכם להגיע לרמה שלי? תגיעו לרמה של עצמכם. לדרגה של עצמכם, אתם יודעים איזה דרגה אתם נמצאים? מי אמר שאני בדרגה טובה בכלל? לא בשמחה, תחשוב טוב. אני אוהב אתכם, אני מתפלל עליכם, אני שמח בכם. אחרי שתיקחו את הדברים האלה, תשובו להשם, תתחזקו, תהיו מלאים בתקווה, בשמחה, בחיות, להתלהבות, להתעוררות. רגע, נס, עודו לאדוני כי טוב? עודו לאדוני כי טוב? תגיד.
הייתה לי אחות שהיה לה בעיה בתינוק שהיה צריך ללדת, לא היה בכיוון הנכון. התקשרה אליי מה לעשות, אמרתי לה, תקראי מגילת אסתר, והרב מורה.
אמרתי, לא, אמרתי לה, נקרא מגילת אסתר ישר, לא ישר בפור, מגילת אסתר פעם אחת.
מגילת אסתר, אמרתי לה, שתיקה כל יום פרק אחר.
לא, כל יום פרק, פעם אחת.
כל יום פרק, ככה אמרתי לה לקרוא. ביום חמישי זה היום ראשון התקשרה ואמרה לי שהרגישה איך שהתינוק מתהפך. אמרו לה שהיא צריכה ניתוח.
אבל מה קורה אז?
התהפך וילדה, ברוך השם.
עוד הוא לאדוני כי טוב! עוד הוא לאדוני כי טוב! חיים טובים, בשורות טובות. ילדים קדושים, תראו איזה ילדים. תגידו לנו איזה שיר למעלות, יאללה ביחד.
שיר למעלות, זה סנר,
איפה זה? איפה זה? שבת? שבת? בוא נראה בלי נראה. עוד לא אדוני כי טוב?
כאילו לא חסדו!
עוד לא אדוני כי טוב?
כאילו
לא חסדו! דודה שלי, גוססת ודוד כבר לפני ארבעה ימים. בכיפור הבאתי לך את הפתק. היא אתמול קמה. היא דיברה? היא קמה. הרב, היא קמה? היא דיברה.
עוד לא אדוני כי טוב?
כאילו לא חסדו!
תגיד, עוד לא אדוני כי טוב? כמו, תגיד.
עודו לאדוני כי טוב?
יאללה
חסדו! בירכנו בסידור שאימא שלי חזרה שהיא תחזור בתשובה.
נכון.
אימא שלי פתאום רוצה לקרוא, היא אומרת לי, אני רוצה לקרוא פסוקים פתאום, היא בחיים לא יודע מה זה. לבד מעצמה.
עודו לאדוני כי טוב?
יאללה חסדו!
עודו לאדוני כי טוב?
יאללה חסדו!
אני מקווה לעצמי ציצית, לכבוד כל רפואת עם ישראל.
אמן!
כפיים, כפיים!
עודו לאדוני כי טוב?
עודו לאדוני כי טוב?
יאללה חסדו!